אנחנו בהלכות תלמוד תורה, בפעם הקודמת לימדנו שלושה סעיפים. כן, דיברנו מי הוא התלמיד שאפשר ללמד אותו. אמרנו סעיף זין, סימן רשמי וב סעיף זין ביורי דעה. אמרנו שתלמיד שאינו הגון לא מלמדים אותו, אז את מי ללמד אם לא תלמיד שאינו הגון? אלא שיש פה חלוקה, והזכרנו אותה בשיעור שעבר, שיש מינימום רף סף של הכנסה לבית המדרש. אנחנו רוצים קודם כל אנשים ישרים, אנשים הגונים. אחרי שיש אדם הגון, מה שאנחנו קוראים לזה היום, אם הוא בן אדם, תלמד אותו. אם הוא לא בן אדם, מה תלמד? חמור מלמדים תורה? חמור לא מלמדים תורה. לפעמים חמור זה לא רק חמור פיזית, טבעי, אלא מי ש... לא יודע מי שזוכר, הרב עובדיה הרבה פעמים, זכר צדיק לברכה, היה אומר חמור זה חמור, ואנשים היו מתבלבלים מזה. מה איך הרב מדבר? אז אני בתור אחד שגדלתי שם בשכונה, בשכונת הבוחרים, ואבא גם היה אומר את זה, אומר חמור זה ראשי תיבות. חכם מחוכם וראש רבנן. זה אחד כזה עקום שחושב שיודע הכל ובעצם הוא לא יודע כלום. הוא יוצא בסוף, אחרי כל דבר הוא יוצא, כאילו הוא יוצא, חמור. כן, לא נשאר ממנו שום דבר. הוא חושב שהוא חכם. לכן לפני שמתחילים ללמוד תורה, יש קודם כל את האדם שבאדם. קודם כל תהיה אדם. אחרי שאתה אדם, אתה יכול לבוא ללמוד תורה. אז אחד אומר, קודם כל יש מכינה ללימוד תורה. אני רוצה ללמד בני אדם. כי אם אני אלמד אנשים שאינם מעוגנים תורה, בסופו של דבר תצא מזה תקלה. הסעיף השני היה, כן, הרב שמתנהג שלו בדרך נאותה. מקודם דיברנו על התלמיד, עכשיו על הרב, מה דרכי הנהגתו של הרב. הרב אפילו שהוא תמיד חכם גדול. יש לו את זה כמו שאומרים, יש לו לימוד תורה, אתה שואל אותו מכל מקום הוא יודע. אבל הוא לא מתנהג בדרך נאותה. הנהגתו לא דרך של תורה. יש בו קלקולים מדרכה של תורה. אומר השולחן ערוך, לא לומדים אצלו תורה. עד מתי? עד שיחזור למוטב. ברגע שהוא חזר למוטב, אפשר להמשיך ללמוד ממנו תורה. בינתיים לא. הסעיף השלישי היה, איך מלמדים? והסברנו את העניין הזה של פי השולחן ערוך, לא יושבים ולומדים כמו שאנחנו יושבים פה. הרב יושב ומולו יושבים תלמדים וספסלים. השולחן ערוך אומר שלומדים כשכולם יושבים כגורן עגולה. היקף. למה? כל אחד הוא ראשון לפני הרב. והרב רואה כל אחד מהתלמידים. ומתייחס לכל אחד מהתלמידים. וכבר אמרנו שמלמדים רק 25 תלמידים. אם יש מעל 25 תלמידים, יש מה שנקרא בלשוננו היום, סייע. רש דוכנה. מורה נוסף בכיתה שמסייע. ככה, בעיגול, השולחן ערוך. כל זה בא כדי שנוכל להתייחס לתלמיד כאל אדם. אני הזכרתי את זה בשיעור שעבר. אני גדלתי בבתי ספר שמינימום של כיתה היה 42 תלמידים. בינינו, באמת, אף מורה לא הגיע אליי, חוץ מזה שרצה לתת לי סתירה כי הפרעתי לו. היום זה גם לא היה קורה, אז גם ככה לא מגיעים אליי בכלל. אני שלא היה שורד ואומר אני לומד, יכול להישכח. בחור שכוח אל. בכלל לא מגיעים אליו. ומה רוצה התורה? שנגיע לכל אחד ואחד, כי כל אחד יש לו את הפן שלו בתורה. אי אפשר אחרת. חייבים להגיע לכל אחד. ואם יש כמות כזאת של תלמידים, איך הרב, המלמד, יכול להגיע לתלמידים? אלה הם שלושת הסעיפים שדיברנו בפעם הקודמת. הפעם אנחנו בסעיף י' ממשיכים את העניין הזה של איך הרב צריך להתייחס לתלמידים. הגמרא אומרת שהיה רב אחד, קראו לו רב פרידה. בסדר, היום פרידה זה שם של בת. היה רב אחד, קראו לו רב פרידה. והרב הזה היה לו תלמיד. נקרא לזה כך, שהוא היה עם בעיות קשב וריכוז. וכנראה שהיה לו גם עוד איזושהי בעיה לימודית גם, מעבר לקשב וריכוז. מה שעשה הרב פרידה, זה לקח את אותו תלמיד, לימד אותו לימוד פרטני, בחדר סגור לבד, וכל דבר היה מלמד אותו 400 פעם. יש איזה רב פעם שלימד מישהו דבר יותר מפעמיים, ולא אמר לו, די מספיק, מה, כמה פעמים? אתה לא מבין. אז רב פרידה הייתה לו סבלנות של מחנך, שהוא צריך ללכת כאשר יישא אומן את היונק. על פי היונק מניקים, לא על פי המניק מניקים. לפי הצורך של היונק. והיה מלמד אותו 400 פעם. יום אחד, אשתו של הפרידה הרגישה לא טוב. ונכנס מישהו באמצע השיעור, ואמר לרב פרידה, אשתך מרגישה לא טוב, אולי תבוא הביתה. רב פרידה, הנה, אמר, בואו, אבל כבר חזרתי איתו על הלימוד 200 פעם. לא חבל על הלימוד הזה? אני אמשיך עוד 200. אמשיך איתו עוד 200 פעם, סך הכל, כמה? 400. מה הבעיה? שבחינוך אין סך הכל. ואחרי כן הוא שואל את התלמיד, נו מה למדנו? והתלמיד לא יודע כלום. לא רגע, ועשינו 200, ועשינו עוד 200, 400 סך הכל. לא, הפסקת ב-200, תתחיל מחדש. ברגע שהוא הופרע מהקשב שלו ומריכוזו, הוא מתחיל מחדש. ולא עזר לו. אלא עד שמה עשה הפרידה? עוד פעם 400 פעם. ואחרי 400 פעם הנוספים, בפעם אחת, אז התלמיד הבין מה שדיברו איתו, כמו תמיד, 400 פעם. שזה היה 400 פעם, הוא היה 399, אני לא יודע. דבר אחד ברור, למה אנחנו מזכירים תמיד מספר 400? כי 400 זה סיום של הכל. כשאברהם אבינו קונה את מערת המכפלה, כמה הוא נותן? 400, זה כאילו, זה טף. כשסב בא אליו ליעקב, עם כמה אנשים הוא בא לחלות את יעקב? 400 איש איתו. כשמדברים על בניין חדש של עם ישראל, כתוב, עבדו ועינו אותם 400 שנה. שים לב שהמספר הזה הוא בעצם מבטא את הסיום, הסיכום של הכל. וזה אחד הדברים המיוחדים שיש כאן. שהוא לימד, רב פרידה לימד את התלמיד הזה בסבלנות 400 פעם, ופעם אחת הוא לימד אותו 200, וניסה ללמד עוד 200, והתברר ש-200 ועוד 200 זה רק 200. בחינוך. במתמטיקה אני מכיר את החשבונות, אבל בחינוך. ובסוף צריך לעשות 400 בפעם אחת. כמה חשוב הקשב והריכוז. וכמה חשוב שהרב לא התייאש. וזה הסעיף הבא שלנו, סעיף י' בסימן רש מבר. אומר השולחן ערוך. הרב שלימד ולא הבינו התלמידים, לא יחוס עליהם. אלא שונה וחוזר הדבר כמה פעמים עד שיבינו עומק ההלכה. שמים לב? כמה פעמים צריך לרב לחזור? יש מספר? עד שיבינו עומק ההלכה. הווה אומר מלמדים בקבלנות. עד הטסט, עד הרישיון. אין רישיון, אין הפסקה. בסדר? זה ברור. הרב לא יכול להגיד, טוב, הסברתי כבר 5 פעמים. הסברתי, סליחה. יש תלמידים שלא מבינים, מה הבעיה? שאולי יש כיתה של 25 תלמידים. 5 לא מבינים, 3 לא מבינים. או 5 לא מבינים, 2 מפעם ראשונה כבר משתעממים. כן, זו בעיה גדולה. זו בעיה גדולה, חוכמת המחנך, איך הוא לוקח את אותם תלמידים שכבר הבינו מפעם ראשונה, מעסיק אותם בהבנה יותר עמוקה, ומנסה להסביר לקבוצה ברף הנמוך. כי כל כיתה, כל קבוצת אנשים מחולקת ל3 חלקים. יש את המצוינים למעלה, יש את אלה שלא מבינים למטה, ויש את המרכז, הבינוניים. מצוינים יש 2, המרכז הוא באזור 90%, ומתוך 25 נגיד, ואלה שלא מבינים יש אולי 3-5. זה הסדר, זה קיים בכל מקום. וזה החוכמה של המחנך. אומר השולחן ערוך עכשיו כלפי התלמידים, ולא יאמר התלמיד הבנתי והוא לא הבין. אין דבר כזה. לפעמים אתה יושב בשיעור, אתה מסתכל אם מבינים או לא, ואנשים עושים ככה. מה אתה מנדנד את הראש? אני בדרך כלל שראש אנשים מנדנדים את הראש, אני מבין שלא הבינו. כשאומרים כן, 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 כנראה שלא הבינו. אבל לשים לב לעניין שאסור לתלמיד לתת רושם שהוא מבין כשהוא לא מבין. יכול להיות שהוא לא ירצה להטריח את כל התלמידים בשיעור, זה יבוא אחר כך, בסדר. אבל אל תיתן רושם לרב שהבנת, כי לא הבנת. ואם לא הבנו דברים לעומקם, איך הוא קורא לזה, עומק ההלכה, אז בעצם אנחנו לא תלמידים, כי לא למדנו כמו שצריך. אנחנו כאלה שאולי אספו איזשהו מידע, שלא תמיד ברור ומובן. אז לכן, כמו שאומר את המשנה באבות, לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד. זה בעצם ההלכה שכתובה פה. מי שקפדן כזה, איך זה לא הבנתם? אומר שאומר, כן, כן, הבנתי. אין פה רב, אין פה תלמיד. צריכים להסביר כמו שצריך. אם לא הסברנו כמו שצריך, או שלא הבינו אותנו עוד פעם, ואנחנו הרבה פעמים אומרים, כשתלמידים לא מבינים את החומר, כנראה שלא מספיק ברור לרב. כי אם החומר היה מספיק ברור לרב, הוא היה יודע מפנים שונים להסביר אותו. פעם מצד ימין, פעם מצד שמאל, פעם מלמעלה, פעם מלמטה. כיוון שלא זה לא כל כך ברור, גם הוא מרצה טקסטים, אז ממילא האחרים גם לא מבינים. וככה זה נראה. הקעה של טקסטים. טוב. ואומר השולחן ערוך, ולא יאמר התלמיד הבנתי והוא לא הבין, אלא שואל וחוזר ושואל כמה פעמים. ואם יחוס עליו רבו, תובנו כמה שאלות, כשהשאלות שלו בעצם מה מטרתם? הבנה. כמובן שלא מדברים על מישהו שמנסה להיות, כמו שאמרנו, אוי ברכוכם. חכמולוג. בסדר? מדובר על מישהו שרוצה להבין, באמת, הוא לא מבין. יאמר לו, רבי, תורה היא, וללמוד אני צריך, ודעתי קצרה, מה לעשות? אם אני לא הבנתי ואני שואל אותך, במקום לחוס עליי, על מי אתה צריך לחוס? על מי לחוס? הקדוש ברוך הוא. למה לא נתן לי דעת להבין? כל כך אני רוצה ללמוד. באמת שאני לא רוצה לעכב את כולם. אני לא הבנתי. תסביר לי. האם אתה כועס על מי? חמסי עליך. מי אמרה את זה? אנוכי נתתי. יעקב, כן. ואם לא, מתה אנוכי. מה זה? אני אחראי על זה. אני בעל הבית, אני בסך הכל פקיד. מה עושה פקיד? מה שפוקדים עליו. מה אנחנו עושים? פקידה בגוד צדיק היה. אנחנו פקידים. מה שאמר תקדוש ברוך הוא רוצה, אנחנו עושים. אז אם מישהו לא מבין מה נכנס אליו. האמת זה ניסיון גדול לרב גם, לא רק לתלמיד. ניסיון של התלמיד זה שלא יפחד, לא יתבייש. מפני המלהיגים עליו בעבודת השם, לא יתבייש מה אם אני שאל שלוש פעמים, אני אגיד לזה, טמבל, לא מבין. מה אכפת לי? אני רוצה ללמוד תורה. ואם לא הבנתי, אשתדל. ואם לא, מה עושים? פלל. שהקדוש ברוך הוא יפתח ליבנו בלימוד תורה. ואם לא מסתדרים בשיעור, מה נעשה? רבנו, אתה גם יכול להתפלל עליי שאני אבין. אני מת להבין. שמה באתי ללמוד? כדי לא להבין? כדי להבין. שימו לב לגישה של החיבור שבין הרב לבין התלמיד, בין התלמיד לבין הרב. עליו שאתם יכולים לדברים על הדיסטנס שיש בין הרב לבין התלמיד. ובכל זאת, אין דבר כזה תלמיד שאנחנו אומרים, התלמיד הזה, שימו אותו בצד. לא קיים, אין בלקסיקון שלנו. ראינו את זה כבר כמה פעמים, כן. אין דבר כזה. התלמיד מבחינתו, כל עוד הוא לא מבין, הוא אומר, הרב, אני לא מבין. תפקידו של הרב לנווט את השיעור. לא אחלה. לכן לפעמים שאנשים בהם ימנו כמה שאלות אתה שואל, אני משתיק אנשים כאלה. לא עניינך כמה שאלות התלמידים שואלים. זה ענייני, אני פה. אני יודע שפעמים יש תלונות של אנשים שאומרים שהם מופסק להם הרצף של השיעור בגלל שיש אנשים ששואלים שאלות. אדרבה, אם לא הבנת, כן, שהרב מסביר, והרב יודע מה קשור ומה לא, איך זה מתחבר לרצף השיעור, כנראה שבאמת יש חוסר הבנה בשיעור. וטוב שהפריעו באמצע, הפריעו. אנשים שאלו שאלות. זה מברר מפנים נוספים את השיעור עצמו. כמובן שכן, שזה יש את הרב, שהוא יודע מתי לעצור, מתי להפסיק. ואפילו מתי לומר, לפעמים זה קורה. בעזרת השם, נגמור את השיעור, יש בשבילך חצי שעה בסדר להבין את הדבר שדיברנו עכשיו 5 דקות. בסדר? אתה יודע מה? בלי הגבלת זמן. זה יותר נכון. כי ברגע שאדם ניתק באיזשהו חלק של השיעור, מה קורה? לא הבין משהו מהשיעור? מהלך כלשהו בלימוד? מעכשיו מה קורה? מעכשיו זה גולם. למי אתה מדבר? אם הוא לא הבין את הרצף ונתקע באיזשהו מקום, אין לו כביש. איך אתה רוצה שהוא ייסע? יהיה איזה רעידת אדמה ונהיה לו בור. הוא לא יכול להמשיך לנסוע, אתה ממשיך. אתה עכשיו צריך להתחיל ללמד אותו, או מתחילת השיעור עד סופו, או מהרגע שניתק לו הרצף עד סוף השיעור. כי אז אין לו בכלל הבנה מה המהלך. ברור העניין? אין להם כזה, זו נקודה קטנה. ולכן חייב הרב להיות ער לתלמידים. מי איתו ומי לא איתו. מי מבין ומי לא. וחובת התלמידים שלא מבינים, לשאול ולברר. ועוד פעם לשאול ולא לוותר ולא לעשות ככה. אני זוכר פעם שאצל הרב צבידה, היו כאלה ששומעים את הרב והוא מסתכל על האנשים כל הזמן, מחנך. אני זוכר שהיו הרבה אנשים שכל הזמן עושים ככה. פעם אחת הוא העיר על זה. מה אתה עושה ככה? הבנת או לא הבנת? ככה. הוא הבין. מהנהן בראשו. בסדר, צריך, אנחנו אומרים, יחסי תלמיד רב, רב תלמיד. יש פה יחסים הדדיים, אחד לשני. כן. סעיף י' א', אומר השולחן ערוך, ולא יהיה התלמיד בוש מחברו שלמד בפעם ראשונה או שנייה, והוא לא למד אפילו אחר כמה פעמים, שאם נתבייש מדבר זה, נמצא, נכנס ויוצא לבית המדרש, והוא לא למד כלום. ועל כן אמרו, לא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד. ופה מסייג השולחן ערוך את המשנה הזאת. במה דברים אמורים שלא הבינו התלמידים הדבר, מפני עומקו או מפני דעתן שהיא קצרה, אבל אם ניכר לרב שהם מתרשלים בדברי תורה ומתרפים עליהם ולפיכך לא הבינו, זה חוסר רצינות, חוסר השתדלות בהבנת הלימוד, חייב לכעוס עליהם ולהחלימם בדברים כדי לחדדן ולתת להם את האפשרות ללמוד. ועל זה אמרו, זרוק מרה בתלמידים. שמים לב? הרב חייב לייצב את הסדר הלימוד כמו שצריך. אי אפשר שתהיה הפקרות. אם התלמידים, איך אומרים, מתעסקים פה, מתעסקים שם, פתאום יש לו אס-אמס, פתאום הוא מתעסק במשהו אחר, פתאום הוא מסמן משהו, מצייר משהו מתחת, כל מיני... מה שנקרא כאלה הפרעות הריכוז. לא יאמר הרב, טוב, נו, עוד פעם נסביר, עוד פעם, לא יעזור. מה צריך הרב לעשות? לזרוק מרה בתלמידים. קדימה, אתה תעורר שם, מה אתה? אתה לא מבין שפלוני הבין, מה אתה יושב שם בצד, איך לא הבנת? זה לכאורה פוגע, נכון? זה מה שכתב פה. לזרוק מרה בתלמידים. ולחדדם, כן, לחדד, להחלימם בדברים, כדי שיחדדו את הדברים. תהי לי איך אתה לא מתבייש, אתה לא מבין. לא, לא אף אחד לא רוצה. זה ברור. תסתכלנו, תראה מה זה, תחזור לי על הלימוד. לא נעים עכשיו ליד כולם, לא? תחזור על הלימוד. לא מציע, תנסה. הוא מסמיק. אין בעיה, אפשר. כשזה צורך, החדרת ערך הלימוד. עכשיו, הרב צריך להיות בעל חוכמה גדולה, לדעת למי הוא עושה מה. כי לפעמים, ואני יודע את זה טוב מאוד, שיש תלמיד שהערת לו הערה אחת, כי חשבת שהוא מתרשל, בעצם הוא לא התרשל, באמת הוא לא הבין, סגרת לו את הלימוד עד סוף השנה. כמה אנשים כאלה ראינו באלול, ננעל להם המוח, ולא התעורר אפילו כשהורידו את האבק בליל הסדר, לכבוד ליל הסדר מהראש, ועד סוף השנה הוא רב עם המלמד שלו. העיר לו הערה שלא במקומה. כמה תפילה צריך על זה? כל מלמד שיחס ללמד תלמידים, כמה עומד לפני הדלת, ומתפלל לקדוש ברוך הוא שלא תארה תקלה על ידו, ושיצליח ללמד את התלמידים כמו שצריך, שהתלמידים יקשיבו ויתרכזו בלימוד. כי כל הלימוד שלנו, מאיפה נובע כל ההדגשה הזאת? הלימוד שלנו זה נפש. אדם מתחבר לרב. הרב מתקשר אל התלמידים. הם כמו הילדים שלו. כמו אבא שלהם. צריך את החיבור, צריך את הדיסטנס. שני הדברים גם יחד. ולכן ברגע שנכנסים כך לכיתה, נכנסים כך ללמד בבית המדרש, כל אחד הוא הבן שלי, זה אבא שלי, שני הצדדים גם יחד, יש פה חיבור של נפש בנפש. ואז ההשפעה של הרב על התלמידים היא גדולה, והתלמידים מתחברים בצורה ישרה וטובה. אבל אם בא רב, הוא מתחיל לקרוא כרטסות. יש לו מהלך. אפילו הוא כתב אותו, הקליד אותו אפילו היום. בסדר? הוא יכול להביא גם מצגת. פלסטי. הוא דבר אחד, והתלמידים, דבר שני. אני לא רוצה לשאול אף אחד, אני לא שואל. איך עברתם את שנות הלימוד בבית הספר? איזה סוג מחנך, רב, מורה, היה לכם בכל מיני תחומים? האם בן אדם שנכנס לבית הספר מרגיש שאבא שלו פה עומד ומלמד אותו? מישהו שמחפש את טובתו, שרוצה שהוא יהיה תלמיד רציני, חוקר, בודק, מקבל ואחר כך יכול להשפיע. בסדר, אתם מסכימים שאני לא אשאל אחד אחד? ברור. הייתי אומר שבהרבה מהמקרים התשובה ידועה לי. אני כבר יודע את התשובה. וזה אחד הגורמים המרכזיים. כן, לכך שיש הרבה חוסר למידה. יש תלמידים שהוא מאמין מתחילת לימודים ועד סופם, לא באותו יום, באותם שנים. אחד הדברים הקריטיים, זה כמו שדיברנו מקודם, העניין הזה של לימוד בקבוצות גדולות, כיתות ענקיות. טוב שיש מבחן. אז לפחות המורה יודע שהתלמיד יודע לכתוב. נכון או לא נכון, זה כבר סיפור נוסף. לפחות זה, לפעמים גם זה לא יודעים. טוב, אומר השולחן ערוך, לפיכך, אין ראוי לרב לנהוג קלות ראש בפני התלמידים, ולא לשחוק בפניהם, ולא לאכול ולשתות עמהם, כדי שתהיה מטרו מוטלת עליהם וילמדו ממנו מהרה. שימו לב למה שקרה לנו היום. לא היום היום פיזית, היום בתקופה הזאת. הרב לובש כמו התלמיד. לפעמים גם מכנסיים קצרים, סנדלים בלי גרביים, שורש כמובן. יושב איתו, מנגן איתו בגיטרה. סטלבט עם הרב. מכירים את זה? זה הייתי מצפה ממדריך. מדריך שרוצה למשוך תלמידים ללימוד. אבל ממנו צריכים לעלות ללמוד אצל הרב. זה ברור מה אני אומר פה? לא נעים, נכון? אבל לפעמים זה מה שקורה. אז אתה רואה מקומות שבעצם הם לא מקום לימוד, אלא בסך הכל מקום הכנה, כדי שתלמידים אחר כך ילכו ללמוד. ואז מה קורה הרבה פעמים? שהתלמיד חושב שזה הלימוד, ואחרי שהוא קיבל את ההכנה הזאת ללימוד, אז הוא אומר, יופי, כבר למדתי כמה זמן, אני יכול להתחיל ללכת לעבוד. וזה עדיין לא לימוד. זה בינתיים רק הכנה למשוך את הלב של התלמיד ללימוד. בסדר? זה אחד הדברים שאנחנו רואים לצערנו, שיש דבר כזה. וזה שולחן ערוך מפורש. אז נכון, כמובן שהיום הלימוד הוא לימוד באהבה. אבל גם כשיש אהבה בין שני אנשים, בין הרב לבין התלמיד, זה אהבה מגדול. זה לא חברים בני אותו גיל. בסדר? לשים לב למה שאני אומר, כי זה אחד הדברים היסודיים שיש כאן. כי ברגע שאין גבולות ואין מרחק, אין גם לימוד תורה. כי מה שהוא אומר גם אני יכול להגיד, ומה שהוא יכול להגיד גם אני אומר, ואין לנו את הערך הזה שקבלת תורה ממישהו שהוא מעביר לנו את התורה, אלא אנחנו מרגישים שאנחנו אותו דבר. גם בלימוד באהבה, לא רק בלימוד ביראה של חוץ לארץ. לימוד באהבה של ארץ ישראל, גם שם יש את העניין הזה של המרחק כלשהו בין התלמידים, בין הרב לבין התלמידים. שילולי מרגישים שיש להם איזושהי אישיות יותר גדולה לקבל ממנה, וזה חבר, אז זה לא מסתדר. וזה חלק מהאמצעים שהשולחן ערוך מגדיר אותם. טוב, ואז איך אנחנו מתייחסים בין רב לבין תלמיד? אומר השולחן ערוך בסעיף י"ב, אין שואלים את הרב כשיכנס לבית המדרש מיד עד שתתיישב דעתו עליו. אתם מכירים את זה שהרב פותח את הדלת בבית המדרש, ומיד מה קורה? ארבעה קפצו עליו. אבל יש לי שאלה. טוב, תן רגע לנוח. תיישב דעתו, בא מהדרך, הלך, רץ, לחץ על הדוושה וכוח, כדי להגיע למקום. זו איזושהי פעולה שהיא לא קשורה ללימוד. שתתיישב דעתו עליו. ואין התלמיד שואל, כשיכנס, עד שיתיישב וינוח. ואין שואלים שניים כאחד. ואין שואלים את הרב מעניין אחר, אלא מאותו עניין שהם עוסקים בו, כדי שלא יתבייש. למה? כי הרב צריך לדעת הכל מכל מקום? לא. ולכן דרך אגב, זה אחד הדברים שרואים שאין שואלים ודורשים בהלכות החג 30 יום קודם החג. זה קודם פסח או כל חג, מדוע 30 יום? כי גם הרב צריך לחזור על ההלכות. 30 יום לפני זה כבר הזמן. לכן שואלים כעניין, באותו עניין. אבל אם הרב מתעסק עכשיו בענייני לימוד תורה, ובא מישהו ושואל אותו בענייני, נדעת, ענייני נזיקין, אז הוא לא עסוק בזה עכשיו. בסדר? על אף שאמרנו שהגדרה, מה זה תלמיד חכם באמת? זה ששואלים אותו ועונים מכל מקום. איפה ששואלים אותו הוא עונה תשובה. לא משנה באיזה תחום. כבר מדרגה של תלמיד חכם באמת. אבל רב שמלמד תלמידים, הוא עסוק בעניין, הוא עכשיו בסוגיה הזאת, הוא במסכת הזאת. הוא נמצא עכשיו בבבא קמא, מה אתה שואל אותו על אוקצין? כן, על אף שהם יגידו, טוב, בוא תחכה רגע, נפתח את הגמרא, נלמד. זה לוקח זמן. שאלה היא מוצדק, שהרב שמלמד את התלמידים עכשיו, יתעסק במקום אחר שזה לוקח זמן, כי הוא לא מלמד את זה את התלמידים, זה מישהו שבא לשאול שאלה מהצד, כמו שאומרים. צריך להיות ערים לדברים האלה, כן? ויש לרב להטעות את התלמיד בשאלותיו, ובמעשים שעושה לפניהם, כדי לחדדם, וכדי שידע אם הם זוכרים מה שלומדים. ואין צריך לומר שיש לו רשות לשאול אותם בעניין אחר שאין עוסקים בו, כדי לזרזם. תסיין למה כתוב פה. הרב יכול לשאול שאלות מטעות. בסדר? זה חידודים. אחרי שהיינו ילדים, שואלים אותנו שאלות חידודיות כאלה כדי להטעות. אז היה פעם איזו שאלה, אני יודע מה עכשיו עולה לי בראש, שתמיד שואלים, על מה תולים כביסה? אז מה אנשים עונים? טוב, היום לא תולים, אני עושה במייבש. מה, על חבל? מי הרג את קין? מי? הבנת את הטעות שלך? בסדר, זו שאלה לחידוד. מי הרג את קין? למח. בסדר? זה כל מיני דברים ששואלים כדי לחדד. אז זה שאבא היו לו מלא שאלות כאלה לתלמידים. עשרות או מאות שאלות כאלה. אתה יודע, ככה נופל באיזושהי פינה ולא שם לב שהוא... תתחדד בשאלות, תשים לב מה שואלים אותך. איך? כן, כן, זה כתוב. אומר איזה משפט לא נכון. תלמידים אדישים. סליחה, לא שמתם לב מה אמרנו? בסדר, שאלה מתאה, שבכלל נקודת הפתיחה שלה היא לא נכונה, ושמים לב כאילו, כן, השאלה היא שאלה, אבל נקודת הפתיחה בכלל לא נכונה. מי שם לב דבר ראשון? תמיד טוב. רגע, הרב, שאלת שאלה, אבל יסוד השאלה, נקודת הפתיחה, היא לא מקובלת בכלל. בסדר? לשים לב לזה. מותר לרב לעשות את זה. אין דבר כזה מעביר פסיבי. זה מה שאנחנו מדגישים כל השיעור. אצלנו הכל אקטיבי. כשאדם יושב ולומד, הוא מפעיל כוחות רוחניים, מחשבה. ולכן תמיד אני מבקש, כן, תשאל שאלות. ומה אומרת ההלכה? אל תוותר. אתה לא שומע פסיבי. עכשיו אני מקשיב, נראה אחר כך מה נשאר. עכשיו אתה מבין את השיעור? לא ספציפית הרגע. בכל תחום. עכשיו אתה מבין את השיעור. יושב לך מהלך. הנושא הזה ברור לך? מצוין. יש לך שאלות? תקפוץ, תשאל. בעדינות, כן, לקפוץ. ברור. שאל שאלה. סליחה, אני לא עונה על שאלות. רגע, מה קורה פה? הרב, אני לא מבין. מה אני אעשה? הרב, מה אני אעשה? אני רוצה להבין, לא מבין. חייב לענות לו, הרב. בוודאי, מה השאלה? כבר אני יכול להגיד לך, גם מניסיון וגם מהכתובים, מי שמלמד, הוא לומד. איך המשנה אומרת שם בעברת? הוא מתלמידיי יותר מכולם. כשיושבים בשיעור ומלמדים, הלימוד מתחדד פי כמה. אמרתי לכמה תלמידים פה במכון, שיתחילו ללמד. שיעור בשבוע, לקחתי כמה גם בית הכנסת אצלי. ואחר כך אומרים כולם, שברגע שהתחילו ללמד, כל הלימוד נראה אחרת. זה תורה אחרת לחלוטין. בין מה שהוא ישב ולמד, לבין זה שהוא מתחיל ללמד. מה שנקרא פאזה שונה לחלוטין. פלנטה אחרת. הכל נראה שונה. וזה אחד הדברים, שאם אחד המדרגות, כן, מגיעים למצב כזה, שאפשר להתחיל ללמד. מי יכול להתחיל ללמד? מי שיש לו מה ללמד. יש לו בפנים מה ללמד. כי להתחיל לקרוא סעיפים, זה חיצוני, זה טכני. מה יש לך? זכר בטוב, תמיד היה עושה את זה, הרב יהושע צוקרמן, שיחיה לו חיים טובים. הוא אומר לפעמים, תגיד דבר תורה. הרב, לא הכנתי, וזה בדיוק מה שאני רוצה. כי אם הכנת, זה תורה של נייר. מה שכתבת על הנייר, אתה אומר. אבל אם אתה עכשיו אומר לך, תגיד דבר תורה, מה יוצא לך? מה שיש בפנים. מה שאתה עסוק בו. לימוד התורה שאתה נמצא בו, יוצא החוצה. הרבה פעמים הרב נותן דברי תורה, מדברים שהוא התעסק בהם באותו זמן. או לא הולכים. זה מוכן בפנים. כלי שמוכן לתת. וזה התורה. אז לכן רב שמלמד, הוא לומד. כן? מכל מלמדי השכלתי ומתלמידי יותר מכולם. תמיד מתחדדים. הרבה פעמים זה קורה. אבל יש לזה גם תפילה טובה. תוך כדי לימוד, פתאום מתחדשים דברים. קורה הרבה פעמים. פעד בשבת, שבת אחרי הצהריים זה בכלל. אתה בא נותן שיעור ופתאום משהו נכנס פה. באמת לא חשב לי על זה לפניכם. יש רעיון, איזה משהו חשוב. לא צריך להוציא דברים שיש בו כדי להגדיל תורה, בעזרת השם. כן? אומר השולחן ערוך עוד, סעיף י' ג', אין שואלים מעומד ואין משיבים מעומד. למה? בדברי תורה צריך להתיישב על דברי תורה. אומר הרמ"א, ויש כששואלים דבר הלכה, צריך לעמוד. כן? אם אתה בא לשאול את הרב, הרב הרגע עובר, עובר בין הספסלים ובית המדרש, הרב יש לי מה לשאול. הרב עומד והבחור יושב. תעמוד כשאתה יושב. לא סתם עומדים, אבל אם הרב יכול לשבת. בסדר? שלא יבצר מצב ששואלים. כן. אז אומר השולחן ערוך, אין שואלים מעומד ואין משיבים מעומד. דילגתי עכשיו על הרמה. ולא מגבוה ולא מרחוק ולא מאחורי הזקנים. ואין שואלים אלא בעניין ואין שואלים אלא מיראה. ולא ישאל בעניין יותר מג' הלכות. אני יודע, ברוך השם, כשבואים לשאול שאלות של מכון מאיר, אז תלמיד יש לו 25 שאלות. אבל על הדלת של הבית של הרב אליהו תמיד היה שלט, לא לשאול יותר משלוש שאלות. צריך לדעת גם לא להלאות. לא מדבר על העקב אחרים וכו', זה עוד דבר. אבל תשאל, שלוש שאלות וזה. עוד מעט, יהיה זמן. לא משנה, אותו דבר. הלכות, הכוונה היא לימוד תורה. בדרך כלל לימוד תורה זה הלכות. אני יודע שהיום זה קצת השתנה. אבל בכל זאת. בסדר? ולכן אני אומר, לשים לב לעניין הזה, שלדעת איך שואלים גם. איזה מצב, גם פיזי, לא רק מצב רוחני. נפשי. איך שואלים? כמה שואלים? מאיזה מקום שואלים? מה היסוד השאלה? הכל כדי להבין ולגדל תורה. זה הבסיס לכל. וכתוצאה מכך, אז באמת צריך להקל גם מה שאמרו לנו. אז אם התלמיד יש לו שאלות, מתאספות לו שאלות והוא בא לשאול, אין בעיה. הוא ירשום. מה ענו לו? בכללי, כשבאים לשאול, זה. שלושה דברים זה בסדר. סעיף י' אומר השולחן ערוך, שניים ששאלו, אחד שאל כעניין ואחד שאל שלא כעניין, נזקקים לך עניין. מעשה ושאינו מעשה, נזקקים למעשה. הלכה ומדרש, נזקקים להלכה. מדרש והגדה, נזקקים למדרש. אגדה וקל וחומר, נזקקים לקל וחומר. קל וחומר הוא גזרה שווה, נזקקים לקל וחומר. תשימו לב, שהשולחן ערוך הוא מאוד פרגמטי. קודם כל, הוא רוצה שאתה תדע ברגע זה, אם יש לך משהו למעשה, מה לעשות. אם מישהו שואל הלכה למעשה, מה עכשיו אני צריך לעשות, הוא קודם לכל. אם זה תיאוריה, תיאוריה. אבל מכיוון אחר, אז זה מכיוון של המורה הוראה. אני זוכר, היינו מגיעים לשאול שאלות את הרב שפירא, זכר צדיק לברכה. ראש הישיבה. ואז הוא היה שואל, למה יעשה? מה פירוש? והלכה למעשה או לא למה יעשה? אם היית אומר לו למה יעשה, כן, לא, שחור לבן, החוצה. אם היית אומר לו, לא, הרב, זה לא למה יעשה, אבל תיכנס, תשב. כן, מה השאלה? תביא את הספר הזה, תביא את הספר הזה. הבנו מה קורה פה? אם אתה שואל הלכה למעשה, בעצם מה אתה צריך? לדעת מה לעשות, ברגע זה, כך, הנה יש לך. אבל אם זה הלכה, לא למעשה, זאת אומרת ללימוד, אז בוא נשב ונלמד, הרב מסביר לתלמיד. כשאני פעם שאלתי אותו, הוא בא מכיוון אחר בכלל. לא רב, מה זה? למה יעשה כל כך מהר ולא למעשה צריך? זאת אומרת לי, אם זה למה יעשה, כתוב אלוהים ניצב בעדת אל. אם זה שאלה למעשה, הקדוש ברוך הוא ברגע זה נותן לי את התשובה. אם זה לא למעשה, וזה השכל שלי, מה השכל שלך לא טוב? בוא נלמד ביחד, נראה מה צריך להיות. זה ברור. ענווה של גדול. כן, כשאדם, קדוש ברוך הוא, מישהו בא שואל אותו למעשה, נותן לו את התשובה הנכונה. אבל אם זה לימוד, אז הוא, כן, לך יש שכל. בוא נראה מה כתוב. והפן השני, כמו שאני אמרתי בתחילה, זה שאם זה כדי ללמוד, אז בואו נלמד לעומק. נבין מאיפה זה מגיע. למעשה, דבר ראשון נזקקים למי שרוצה הלכה למעשה. לא צריך לדעת מה לעשות עכשיו. הוא ראשון. אחר כך, דברים אחרים. בסדר? אז קודם כל מי ששואל כעניין. אחר כך שואל כעניין, הלכה למעשה או לא למעשה, ובכל הלכה. אחר כך, מדרש. אחרי כן, אגדה. אחר כך, קל וחומר. גזירה שווה. בסדר? זה הסדר. של מה שעונים, כן, על פי הדברים שהם יכולים להגיע לכלל דברים הנלמדים. שאלה תתווה, סליחה, סעיף תתווה ואומר השולחן ערוך. היו השואלים, אחד חכם ואחד תלמיד חכם. זאת אומרת, תלמיד. נזקקים לחכם. תלמיד חכם ועם הארץ, נזקקים לתלמיד חכם. שניהם חכמים, שניהם תלמידים, שניהם מהארץ, שאלו שניהם בשתי הלכות או בשתי שאלות, שתי תשובות, שני מעשים, הרשות ביד המשיב למי שירצה יקדים. ברור? קודם כל, משיבים למי שיותר דרוש לדבר. תלמיד חכם, קודם תלמיד חכם. אחר כך, עם הארץ. אחר כך, שני נושאים. כל אחד לפי עניינו. אומר השולחן ערוך, סליחה הרמה, ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן עם הארץ. זה בעצם הבסיס שתמיד אנחנו אומרים. זה שהוא נולד כתוצאה ממעשה לא תקין של הוריו, נכון, הוא נולד עם פגם, אותו ממזר, הוא לא יכול להתחתן בנישואים רגילים, יש פתרונות, אבל זה לא אומר שהאדם עצמו, אתה לא צריך לכבד אותו. כי האדם הוא אדם. כמישהו שהוא מעביר את הגנטיקה הישראלית, האלוקית, לדורות הבאים, יש פה פגם. יש פגם מולד גשמי, יש פגם מולד רוחני. ופה פגם מולד רוחני. אבל אם יש ממזר שהוא תלמיד חכם, קודם לכהן עם הארץ. זה שנולדת כהן, זה לא נותן לך יותר אפשרויות ממי שעמל ולמד תורה. כי כמו שאמרנו כל הזמן, העמלות, החיבור, ההתאמצות, הרצון להבין תורה, זה הדבר הראשון שאנחנו מחפשים אותו. זה דבר ראשון. ומכאן נגזר כל כבודו של עם ישראל. עניין של הלימוד תורה. וגם אם הוא פסול חיתון, בצורה הקשה ביותר, מרזר, והוא למד תורה, אתה נותן לו כבוד יותר ממי שלא לימד תורה, אפילו שהוא, כמו שהרב ציוד היה מגדיר, האריסטוקרטיה הרוחנית של עם ישראל. מי זה אריסטוקרטיה הרוחנית של עם ישראל? כהנים. ככה קורא לזה הרב ציוד. אריסטוקרטיה רוחנית. טייקונים רוחנים של עם ישראל, כהנים. אבל מה זה שווה אם אתה לא מממש, לא לומד תורה, כי שפתי כהן ישמרו דעה, תורה, יבקשו מפיו, כי מלך השם צבאות. אם לא למדת, מה אתה רוצה? תלמד, תשקיע. זה בעצם היסוד. מה שראינו היום, זאת השם, בפעם הבאה נמשיך, נמשיך הנושא של לימוד תורה. מה שראינו היום בעצם זה איך הרב מתייחס לתלמידים, איך התלמידים מתייחסים לרב. מה שואלים ומה עונים. כן. הם יותר קרובים, יותר רוחניים. כן. בעצם הכהנים אמורים להעביר את התורה בעם ישראל. אני היום ממם כהן. בסדר? ממלא מקום של כהן. מה אני אעשה? ואני נולדתי חילוני. מה זה חילוני? תרגום אונקלוס. כל מקום שכתוב בתורה, וזר לא יאכל קודש, וכל הזר, והזר הקרב וכו'. אז תרגום של המילה זר זה חילוניה. אז אני חילוני. גם היום. זה לא משתנה כי ככה נולדי. חילוני, הכוונה היא לא כהן. בסדר? ואתה מה, אליה? אתה חילוני. כמוני. לא, בסוג חילוני שאנחנו מדברים. לא חס וחלילה. לא דברים אחרים. בסדר? תרגום אונקלוס. מה זה? בוודאי. כהן, לוי, ישראל. יש מעמדות בעם ישראל. יש מדרגות בקדושה. יש נביאים, יש כל מיני. מה חשבנו שיש שוויון? אין שוויון. למה כשאתה נופל אתה שם את הידיים על העיניים? זאת אומרת שאין שוויון. תתקדם לבד עכשיו. כן, אני אמרת. גזירה שווה. כן. ותרשום לך שזה בסימן רשמי וו, סעיף י' ד' בשולחן ארוך. בסדר, אז אנחנו הגענו עד סעיף ט' וו, וזאת השם, שבוע הבא, איך מתנהגים בבית מדרש. איך יוצרים תורה שהיא תורה שלמה ולא חס ושלום. כל מיני פסקאות חתוכים מפה ומשם. בעזרת השם, נתקדם בלימוד תורה. כל טוב.